יום רביעי, ראש חודש שבט, פרשת בו. והיום רבותיי, יש לנו לכבוד ראש חודש דברים מעניינים, לכבוד שתי התחלות שיש לנו היום. התחלה של לימוד מסכת עבודה זרה, התחלת המחזור השני של ספר חובץ חיים. נביא לכם סיפור מעניין על התחלה, אחת מהתחלות המפורסמות של עם ישראל. נספר לכם גם סיפור על צדיק ששמע יהודי מתגלגל במיטה ואומר, אוי וכבר עבר הקיץ ואנחנו באמצע אלול. למה הוא התכוון? גם על זה נשמע. ואיך יכול להיות שאדם, בגלל שהוא שותק מס מים, הוא צריך להתפלל מערב פעם נוספת? ובסוף ניגע בענייני עין הרע, איך זה עובד עין הרע, איך זה משפיע, על מי זה משפיע. אתם מוזמנים ליהנות מכל רגע. אז בואו נתחיל. אז כאמור היום, ראש חודש שבט, אנחנו זוכים שניצבות לפנינו שתי התחלות. תחילת לימוד מסכת אבידי זורה, בסדר של הדף היומי. וההתחלה השנייה, זה התחלת המחזור השני לשנת תשע"ח בלימוד ספר חובץ חיים. הגאון רב חיים קרויזברג זצ"ל סיפר משהו, שמע איך החופץ חיים סייע לזה שהתקבל הרעיון של לימוד הדף היומי בקרב גדולי ישראל בכנסייה המפורסמת, באותה כנסייה גדולה שהייתה. וסיפר ככה, הגאון רב מאיר שפירא מלובלין היה בעצם אברך צעיר. הוא חשש שבגלל עקב גילו הצעיר, אז הרעיון שלו לא יזכה לתמיכה מעשית. ולכן הוא נכנס לחובץ חיים, שגם הוא כמובן השתתף באותה כנסייה גדולה, וביקש מהחובץ חיים שהוא יציע חובץ חיים את הרעיון הזה לפני באי הכנסייה. אבל החובץ חיים סירב, והוא הטיל עליו את המשימה. אמר, לא, אתה תעלה את הרעיון. רק הוא יעץ לו שהוא ישה את הכניסה שלו לאולם הכינוסים 20 דקות אחרי שהישיבה תתחיל. סתם ולא פירש. כשהחובץ חיים אמר לו את זה, הרב שפירא לא הבין מה מסתתר מאחורי ההצעה, מאחורי אותה הצעה של החובץ חיים. אבל אחרי זה הוא הבין טוב מאוד. וזה קרה ככה, הישיבה התשיעית, זה היה הישיבה התשיעית נפתחה. כל גדולי התורה שנכחו בכניסה כבר ישבו על המקומות שלהם, באותה בימה גדולה. ואחרי כמה דקות, כמו שאמר לחפץ חיים, נכנס רב מאיר שפירא מלובלין. היה נראה מרשים באדורו, בזיו פניו. הוא החזיק את העתיק שלו. והוא נכנס, ומה קורה באותו רגע? החפץ חיים. החפץ חיים קם אלו קומתו, לכבודו של אותו אברך צעיר. וכשכולם רואים שהחפץ חיים קם, אז בעקבותיו, מי רואה יוצא ואינם יוצא? כולם קמים לכבודו. חיים עוזר גוג'ינסקי, אדמור מגור, אדמור מצ'ורקו, ועוד ועוד כל מי שהיה שם. באותו רגע התגדל כבודו של רבי שפירא מלובלין, וניתה אווירה מחושמלת באולם. וכשהגאון רבי שפירא מלובלין קיבל את רשות הדיבור, כבר כולם קראו אוזן לשמוע מה הולך לומר. וכמובן שלאחר כך קיבלו את ההצעה שלו על הדף היומי. וזה, והתיאור הזה, הוא התפרסם בקובץ תפארת רדומסק. וגם זה יש שם עדות חיה שנרשמה מפי הרב רב שרגי הרמן, שהוא נכח בכנסייה הגדולה. התפרסם אחרי זה במורות הדף היומי. סוג של הבחרה, איך התחיל הדף היומי? עד כאן בעניין הזה. במדור פניני הפרשה, רבותיי, אנחנו קוראים בתורה, כתוב בפסוק, והיה כי ישלחה בנך. פעם נכד של מורן אגרום שח, זכר צדיק לברכה, שאל אותו בליל הסדר, מה בעצם ההבדל בין השאלה של החכם לשאלה של הרשע? הרי שניהם שואלים, טעם לי מצוות החג. אז למה הוא נהיה חכם בגלל זה והוא נהיה הרשע? הרב שח חייך וענה לו, תדע לך כלל. אותו שאלה עצמה, תלוי מי שואל אותה. והוא אומר לו, הוא אומר לו, אסקטו שמה, מייסי שאויו, עם הדוד שלי, הלא רבי שר זלמן מלצר זצ"ל. הוא מספר לו על אחד מבעלי המוסר שנקלע לאיזה עיירה אחת בחודש אלול, הלך לישון באכסניה. באמצע הלילה, הוא שומע קול של בכי, קול של אחד שמקונן ומצר מהחלון של הבית הסמוך. הוא מטה אוזן והוא שומע אותו אומר, אוי ויי, אוי לי, כבר עבר הקיץ, אנחנו כבר באמצע אלול, מה יהיה הסוף, מה יהיה הסוף? אותו צדיק מבעל המוסר שומע והדברים מפלחים לו את הלב. הוא לא מצליח להירדם והוא עורך בעצמו חשבון נפש בדמעות של איש, שבאמת הקיץ עבר, כבר אמצע אלול. בבוקר הוא הולך לשער להתפלל בבית הכנסת, והוא שואל את הגבאי, מי זה שמתגורר בבית שסמוך לאכסניה? הוא רוצה לראות אותו. הגבאי מצביע לו על אדם פשוט שיושב בקצה בית הכנסת, חושב לעצמו, אותו צדיק בעל מוסר, הנה, התגלגלה לידי הזכות לפגוש בצדיק נסתר. אחרי התפילה, אותו בעל מוסר מתקרב אל היהודי המדובר, הוא מנסה לדבר אותו בדברים העומדים ברומה של עולם, אבל אותו אחד מסתכל בו כתרנגול בבני אודם, הוא לא יודע שום דבר, הוא לא מבין מה שהוא רוצה. וניכרים דברי האמת, שהוא באמת אדם פשוט, והוא לא מבין מה שרוצה ממנו. שאל אותו הצדיק, מי זה מי שקונן באמצע הלילה, שעבר הקיץ וכבר אמצע אלול? מה יהיה הסוף? מי זה? זה לא אתה. אז הוא אומר, נכון, זה אני. אומר לו, מה נו? אומר לו, תבין, לילה אחרי לילה, עוטים עליי יתושים ועוקצים אותי בלי רחם. מילא בקיץ זה הזמן שלהם, אבל באלול, כי פה מתחיל להיות קריר, הם צריכים להיעלם, לא ככה. אז על זה אני מצר. וסיים ראש האישי למורן הרב שח, הנה אותו התבטאות עצמה, תלוי מי אומר אותה. החכם והרשע שואלים את אותה שאלה. אבל החכם שואל, כי הוא באמת רוצה להבין, אבל הרשע שואל בשביל לזלזל במצוות, ולכן הוא נקרא רשע. סיפור יפה שמופיע בקניין התויר. רבותיי, היום אנחנו זוכים להתחיל מסכת אבוי דזורי בתלמוד דפלי, בדף יומי. לרגל התחלת הלימוד של אבוי דזורי, מסכת אבוי דזורי, אז נערכים בבירשו כמובן, להרחיב את מעגל הלומדים והנבחנים, הם מגישים ליקוט מספרי הקדמונים והאחרונים על הסגולות המיוחדות שיש בלימוד המסכת. אז אחרי שגמרנו את לימוד מסכת שבועס, מתחילים היום את אבוי דזורי, 75 דפים, וכבר בדיר שהוא יודעים, כפי שהוכח בעבר, שתחילת כל מסכת חדשה, עם תחילת הלימוד שלה, מתרחב מעגל הלומדים, כן ירבו. ומצטרבים רבים נוספים אל הלימוד שהפך מכבר לחובה בסיסית, עבור כל יהודי שחשקה נפשו להרחיב את ידעותיו בתורת השם. אז לרגל המאורע, ליקטנו מספר סגולות שמופיעות בספרי הקדמונים והאחרונים, שמדגישות ומבטאות ביתר שאת את חשיבות העיסוק במסכת אבוי דזורי. רב שפטל, הבן של השלו, כותב בצוואה שלו, שלימוד מסכת אבוי דזורי זה כלל גדול בידיעת השם. בספר סדר יעקב כותב שהלימוד במסכת אבוי דזורי זה כעשיית כל המצוות, ולמה? כיוון שהרי אבוי דזורי שקולה כנגד כל התורה כולה. והוא מוסיף ואומר שהלימוד של מסכת אבוי דזורי מחפר על כל העבירות שהן כן אבוי דזורי, כגון כעס, גאווה, התפארות, לשון הרע, וכל לשון מעליצה. מגדולי ישראל לדורותיהם למדנו עוד שמסכת אבוי דזורי זה סגולה לאמונה תמימה. החידו אומר שלימוד בה מסוגל לתקן מה שפגם באבון עבודה זרה ואירועי עבודה זרה. גם במעבר יבויק הוא כותב שעל ידי לימוד של המסכת הזאת הוא מקיים מצוות השבטת אבוי דזורי מארץ ישראל, שזה מצווה נדירה. אשר שמואל כותב שזה בבחינת סור מרע וקל להתעלות על ידי הלימוד שלה. יתרה מזאת, מצינו כמה וכמה סגולות שנאמרו על ידי גדולי הדורות על לימוד סדר הזיקית באופן כללי, שאליו משתייכת גם מסכת אבוי דזורי. בקובץ זרע יעקב כתב שהמסכת של סדר נזיקין מסוגלות לישועה, ולמה? כי סדר נזיקין נקרא ישועות. ובספר חסידים הוא כותב ללמוד מסכתות מסדר נזיקין במקום שיש מחלוקת. החתם סופר כותב שהלימוד של סדר נזיקין סגולה להינצל מנזק וסכנה. גם במערשו מצאנו שזה סגולה להינצל מנזקי שמיים. הספסמס כותב שזה סגולה לזכות לחסידות. כמו שהגמור אומרת, הוא בקאמה, מי שרוצה להיות חסיד, לקאמה לדנזיקין. והדרת כותב שידיעת סדר נזיקין סגולה להינצל מנזקי גופו וממונו. הרב הגאון רב ישראל אליהו שליט"א, אחראי על מבחני הדף היומי מבבלי בדירשור, רם בישיבת הבשרוין, הוא מציין שמי שיתחיל ללמוד את מסכת אבידי זורה, לפי סדר הלימוד של הדף היומי, אז הוא יזכה לסיים אותה בעזרת השם יחד עם רבבות לומדים נוספים, מתי? בעיצומו של חג הפסח. אומר הרב ליוש, זה ההכנה הכי טובה שיכולה להיות לפסח, חג האמונה. ללמוד את מסכת אבידי זורה ולחזק את האמונה שלנו בבורא העולם. בדירשו פועלים מספר מסלולי לימוד שהם מוצמדים לדף היומי על הש"ס בבלי. מוסיף הרב ליוש, לצד מסלולים אחרים שמוקדשים ללימוד הלכה, מוסר ונושאים אחרים, בעצם התוכנית הבסיסית ללימוד של הדף היומי זה קינן תוירה, שנבחנים מדי חודש על 30 הדפים של שנלמדו בחודש החולף, ויש בה גם בתוכנית הזאת, יש שתי מסלולים, עם תויספס או בלי תויספס. בהתאם לכך גובה המלגה. בנוסף יש תוכנית קניין ש"ס, שזו תוכנית מיוחדת לבני עלייה, שנבחנים על כל דפי הש"ס מתחילתו, ועד המקום שהם מחזיקים בו בתקופה של הקיום המבחן. מדובר בקרוב לשלושת רבעי מהש"ס, שעליהם ייבחנו מאות אברכים, תלמידי חכמים בסוף חודש ניסן. המבחנים בתוכנית הזאת נערכים פעם בחצי שנה, אחת לשש חודשים. קניין ש"ס אמנם התוכנית הזאת סגורה למצטרפים חדשים, והיא מיועדת רק למי שמתחילים להיבחן בה מתחילת המחזור של הדף היומי. אבל גם כעת, מי שרוצה יכול לבחון את הידיעות שלו בש"ס, להגיע למוקדי הבחינה של דירשו לעשות המבחן, ונעניק לו ציון בעצם לידיעות שלו גם אם לא יקבל מיגה. וכמובן, לזה יש להוסיף את התוכנית קינא משנייס, שהיא נועדה להשלים את מסכתות הש"ס שאין עליהם כמו רב בש"ס, בש"ס בבלי. והם יכולים לקות ללימוד קצר מדי יום, כשמתחילים את התוכנית עם תחילת מחזור בדף היומי ומסיימים אותה בהתאם. כך שיוצא שמי שהשתתפו בה יכולים לחגוג לא רק את סיום הש"ס בבלי בסוף המחזור, אלא גם את סיום ששת סדרי המשנה, מתחילתם ועד סופם, מבלי לוותר על שום מסכת. אז עד כאן רבותיי בעניין הזה של העניינים של המבחנים של דירשו ושל המסלולים, ואתם מוזמנים לבחור לכם את המסלול שנראה לכם ולהצטרף לנבחר את הנבחנים. אנחנו הגענו למדור עניין הדיומה ואנחנו מדברים היום על ט"ו בשבט. יש אומרים שראש השנה לעניין שמיטה הוא בט"ו בשבט. ויש אומרים, וככה גם פוסק חזון איש, שראש השנה לעניין שמיטה זה א' בתשרי. בכל שנה, ב-15 בשבט, שזה ראש שנה לאילנות, מתחילה שנת מעשר חדשה לפורות האילן. המשמעות המעשית היא בקשר לאיסור הפרשת תרומות ומעשרות מפירות של שנה אחת על שנה אחרת של הפירות. זאת אומרת שיום ט"ו בשבט הוא יום המעבר משנה לשנה. ולכן חשוב לדעת אם הפירות שייכים לשנה שהסתיימה בט"ו בשבט או שהם פירות חדשים ששייכים לשנה הנוכחית. יש עוד השלכה מעשית נוספת שזה בשנה השלישית והשישית. של חשבון שבע השניים של השמיטה, שבהם יום ט"ו בשבט קובע עם המעשר, שמופרש בנוסף על מעשר שני, על מעשר ראשון, שהוא מעשר שני, שהוא נהג בשנים אבדה, א', ב', ד' ו-א', או מעשרוני, שזה נהג בשנים ג' וו'. אז ברוב הפירות, ההשתייכות של הפרי לשנת המעשר נקבעת על פי שלב הכנתה. זאת אומרת, אם הכנתת הפרי הייתה לפני ט"ו בשבט או לאחריו. בנוסף, ט"ו בשבט זה יום שקובע את סיום שלוש שנות העורלה, והשנה הרביעית היא שנת נטע רבעי. אבל לעניין שמיטה יש מחלוקת הפוסקים. יש אומרים שראש השנה לעניין שמיטה הוא ט"ו בשבט, ויש אומרים, וככה גם פסק החזון איש, שראש השנה לעניין שמיטה הוא א' בתשרי. למעשה צריך לדעת, שאין הבדל גדול בין השיטות, בגלל שהכנתה לא מצויה בפורות האילן בתקופה שבין א' בית ישראל לט"ו בשבט, אלא אחרי זה. למעט פירות בודדים. כך שיוצא שרוב הפירות, חונטים אותם בזמן שלכל הדעות הם כבר קדושים בקדושת שביעית. עד כאן בעניין הזה של העניין הדיון מעל ט"ו בשבט. וכעת אנחנו מגיעים למדור הנפלא קניין חוכמה, פרקי אובס. אומרת המשנה, וזה מתחמם כנגד אורן של חכמים. יש פה סיפור יפה שהיה בדבר שיח על רב דוד פרנקל זכר צדיק לברכה, שידוע היום בקרבתו המיוחדת לרבו החזון איש. הוא גם דבק בשער גדולי הדור, היה לאיש סודם. אז פעם הוא התבטא ואמר שהוא זכה לשמש את כל גדולי הדור. קם אחד השומעים ואמר לו, ומה רב ארון קוטלר? היה בחוץ לארץ. ענה לו רב דוד, שפעם רב ארון קוטלר הגיע לארץ והתעשו סביבו הרבה אנשים, עד שהוא לא יכל להתקדם. אמר רב דוד, נכנסתי לתוך הקהל, שילבתי את היד שלי ביד שלו, וצעתי, כבוד התוירה, כבוד התוירה, עד שהתפנתה הדרך. אז גם אותו הוא שימש. ספרים שפעם ביקש הרב שך מאנשי ביתו שיוציאו את כולם וינהלו את הדלת, איך לא תחשור לבד. שאל אותו אחד מבני הבית, ואם יבוא דובידל, כמן הרב פרנקל, אמר לה הרב שך, רוב כנגדו, אין עיצה ואין תבונו, הרי ימצא דלת סיפורה, יכנס מהחלון. זה והווה מתחמם כנגד אורן של חכמים. שיעור דף היום מבעלוכה. אז בשיעור מדובר היום על מי ששכח לומר בתפילה סרוויס של מוצאי שבת, אבא חוננתונו. מתי הוא צריך לחזור ולהתפלל? ובאיזה מקרה הוא צריך לומר, אבא חוננתונו ביום ראשון בשחריס. למה אומרים אבא חוננתונו דווקא בברכת חונן הדעת? אז נקדים ונאמר שמצווה לקדש את יום השבת בדברים ביציאתו, ולהזכיר את ההבדל של יום השבת מימות החול, וזוהי המצווה של הבדלה. וכן תקנו לומר דברי הבדלה בתפילת מערב של מוצאי שבת, בהוספה של אבא חוננתונו לברכת חונן הדעת. ויש שני טעמים למה תקנו דווקא בברכה הזאת. טעם אחד, שאסור לתבוע לאדם את הצרכים שלו לפני הבדלה. הטעם השני, שההבדלה בין קודש לחול מקורה בדת, בדת שיש באדם, שיודע להבדיל. ממילא המקום שלה בברכת הדת. ובהתאם לטעמים האלו, אז נקבע גם המיקום של ההבדלה בתוך הברכה. ראשית אנחנו מכירים בנתינת הדת. ואז אנחנו אומרים, אתה חונן לאדם דת. ואחרי זה אנחנו אומרים את ההבדלה, אתה חוננתונו, שהיא מקור שלה, כמו שאמרנו, בדת. ואז מתחילים בבקשות. באמירת, וחוננו מעיד חוכמה בינו דת. עבדה ובינו ואסקל. כל אחד כפי הנוסח שהוא אומר. החובה של אמירת אתה חוננתונו במערב של מוצאי שבת, זה גם כשהוא אמר לפני התפילה, בואו חמבדי בין קודש לחול, שבכך מותר הוא בעשיית מלאכיו, גם אם הוא הבדיע לכוס, הוא צריך לומר את אתה חוננתונו. מי ששכח לומר אתה חוננתונו, והוא נזכר אחרי שהוא אמר את שם השם, חתם את הברכה, בואו חת השם חוננה דעת, אז הוא ממשיך בתפילה, ולא אומר את זה בברכת שומע תפילה, ובטח לא חוזר. מי ששכח להתפלל מעריב, אז אם כן הדין הוא שהוא צריך להתפלל שחריס פעמיים, הראשונה לשם שחריס, והשנייה להשלים את התפילה סרוויס, אז הוא לא יאמר את חוננתונו. אבל אם הוא לא הבדיל בלילה בכלל, זאת אומרת שהוא לא אמר גם הבדלה על הכל, אז עדיין מוטלת עליו חובת הבדלה. ומילא הוא צריך לומר את חוננתונו בתפילה השנייה, שהיא לשם תפילה סרוויס. עכשיו, אדם ששכח ולא אמר, עד חוננתונו, ואמרנו שהוא לא צריך לחזור, אבל אם אחרי התפילה הוא טעה והוא אכל, או שהוא שתה לפני שהוא הבדיל על הכוס, כנסו אותו חכמים שהוא צריך לחזור ולהתפלל ולהבדיל בתפילה. ויש אומרים שגם אם הוא אמר לפני שהוא אכל, בוא חמבדי בין קודש לחול, צריך להתפלל שנית. אך יש מי שמסתפק בזה. ואם הוא הבדיל על הכוס לפני שהוא התפלל פעם שנייה, אז יש אומרים שהוא לא התפלל פעם שנייה, כי כבר יצא ידי חווה של אבדולה. ויש מי שנראה מדברם שגם באופן כזה הוא צריך להתפלל פעם שנייה. ויש אומרים שהדין שצריך להתפלל פעם שנייה זה לא רק שהוא אכל ושתה, אלא גם אם הוא עשה מלאכה. אחרי זה שמפקפק בזה, ולמה יישא, לא יחזור ולהתפלל. תזכר כעת רבותיי מה למדנו אתמול. בצאת השבת אסור לעשות מלאכה עד שיראו שלושה כוכבים קטנים. ולשיטת רבינו תם, שבין השמושס נמשך ביום ממוצע 72 דקות, אז צריך להמתין ממוצאי שבת עד לסיום של אותו זמן. וגם שהסתלקה כבר עד זמומית מהרקיע, ונראו הכוכבים. ויש אומרים שגם לדעת רבינו תם לא צריך להמתין 72 דקות, אלא רק שלא נראו שני הסימנים האמורים. בנוסף, אדם חייב להוסיף מחול לקודש, בין בכניסת השבת ובין בצאת השבת. בזמן של התוספת במוצאי שבת זה לאחרי שנראו שלושה כוכבים קטנים מפוזרים. נזכר רבותיי במה שלמדנו לפני 100 ימים. מה המשמעות ההלכתית של אמירת לחודויד? ישנם איסורי שבת דרבנן שמותרים בבין השמשות. הפרשת מעשר מפירות מים, הטמנה בדבר שאינו מוסיף חום, ולצורך שבת או לצורך מצווה, אז מותרים בבין השמשות כל איסורי שבת דרבנן. מי שקיבל שבת לפני השקיעה, אז הזמן נחשב שמי שעת הקבלה ועד השקיעה כבין השמשות, והוא מותר באיסורי שבת דרבנן, כמו שאמרנו מקודם. אבל ציבור שקיבלו עליהם שבת, אז הם אסורים בכל איסורי שבת דרבנן, וגם לצורך שבת ולצורך מצווה, למעט אמירה לגוי, שמה שהיא מותרת עד הזמן שרוב ישראל מקבלים שבת, ואז מותרת רק באופן שמותר בבין השמשות. קבלת שבת של ציבור, איך היא נעשית? על ידי אמירת הפיוט לחודוידי, או מזמור שיר ליום השבת, שמזכירים בהם את השבת, או ברוך הוא של ער ושל הישבת, במקומות שמתפעלים לפני צאת הכוכבים. ולמה? כי באמירות האלה, הציבור פורשים מעשיית מלאכה, ונחשב שהם מקבלים שבת בפורש. ופעמים, פעמים שהיחיד נמשך אחרי הציבור בעל כוחו, גם אם הוא לא קיבל שבת עם הציבור. זה צריך לראות בשולחן ערוך בפנים, ברי סמך ג' ומתי מקבלים את השבת באמרת הפיוט לחודוידי? במילים בואי חלו שבסוף הפיוט. ובמקומות שנוהגים שאבל נכנס לבית הכנסת, בין לחודוידי, לאמירת מזמור שלו עם השבת ומנחמים אותו, אז בעצם זה מוכיח שאין בכוונתם לקבל שבת, אלא רק באמירת מזמור שיר ולא לפני זה. ואנחנו מגיעים למדור דף היום מבבלי. מי החיה הרביעית בחזון דניאל? ומי יעיד לטובת ישראל לעתיד לבוא? ומה יבקשו אומות העולם? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום, בשעה טובה, בדף היומי בבלי, מסכת דוד יזורי, דף בית עמוד א'. ואנחנו מגיעים למדור המרתק והמעניין, החפץ ומחיים, חובץ חיים יומי. אז כמובן, כמו שאמרנו כבר, היום מתחיל המחזור השני של לימוד החופץ חיים. א' שבט עד א' סיוון. 4 חודשים סך הכל, לא הרבה. כולכם מוזמנים להצטרף אלינו. אין ילד שלא מכיר את מאמר חז"ל שבאבון שנאת חינם נחרב את המקדש. וכאותו מייצל קמצו ובר קמצו, שמובא באריכות בגמור בגיטין. אבל מי שמעיין בהקדמה של החופץ חיים, אז הוא רואה חידוש. סיבת החורבן והגלות, אומר החופץ חיים, היא לשון הרע. ומוסיף רבנו במאמר המוסגר, שאף שהגמרא נקטה שהסיבה היא שנאת חינם, הכוונה היא גם הלשון הרע, שזה יוצא מצד שנאה. ובביאור המוספים של דירשו, הובא על כך בשם הרב קפלן, שהיסוד הזה מדבר בדבר רשי בגמורה שם, שזה היה בגלל שנורה שקמצו אלשין על בר קמצו למלכות. ומבואר שם מכל מהלך הסוגיה, שסיבת הלשנור הייתה שנאה. לפי זה מה עולה? שאבון לשנור הוא הגורם כל העת, וגם בימינו, שמשמור שלא יבנה בית המקדש. כרי חזל אמרו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ובשמיר הסלושון, בחלק ב', אז הוא מבאר שהטעם הוא שאותם ההבנות שגרמו אז להחריב אותו, בכוחם לגרום גם עכשיו שהוא לא ידנה. ומוסיף שם החופץ חיים, שאם כן, בוודאי מן האמת והצדק, מחויבים אנו להתחזק בכל כוחנו, לתקן חזה של לשון הרע, שבגללו נחרב בית המקדש, כדי שנזכה לבניינו. ואומר החפץ חיים, תראו איזה מילים נפלאות, הרי בוודאי אם היה לכל אחד רשות לתרום תרומה כספית לבניין בית המקדש, היה מישהו שהיה מסרב, כל אחד היה שמח. אומר החפץ חיים, היום שאין לנו אפשרות כזאת, כל מה שהוא נצרך זה שהוא ישמור פיו ולשונו, ובזה הוא יעזור בגופו לבניין בית המקדש. וגם בביאור מוסופים מביאים בשם הרב זק, ששמע מאבא שלו, רבי מנחם מנדלזק, כשהוא היה החתן של החפץ חיים, הוא שמע מהחפץ חיים בזה הלשון, מי שמדבר לשון הרע, מה מוכח? מוכח שהוא לא מצפה ומחכה לבית משיח צדקנו. והרי מה מצפה ומחכה? איך הוא מדבר לשון הרע? שזה העיקר הגדול שמעכב את הגאולה. והרי שני הדברים סותרים זה את זה. מצד אחד הוא מצפה, מצד אחד הוא מדבר לשון הרע. ככה אומר החפץ חיים בהקדמה. ועד כאן המדור הנפלא, החפצים בחיים. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, רבינו יוינה, המסכת זובס פרק ב' בסופו. רבינו מבאר את המושג של עין הרע. מה זה עין הרע? אומר רבינו יוינה, נגרא את לשונו התאורה, מי שאינו שמח בחלקו, ועוין את חברו העשיר ממנו, וחושב מתי העשיר עושר גדול כמוהו. אומר רבי נהנה, הוא גורם רע לעצמו ולחברו, כאשר אמרו חכמי הטבע, שהאוויר עולה מן המחשבה ההיא ושורף את הדברים שעוין בהם בעיניו הרעות. אבל זה לא רק החבר שלו, גם הוא מפסיד, וגם בקרבו ישרוף. אחר שמתהווה לדברים שאין היכולת נצא בידו לעשותם, אז המחשבה ההיא מקלקלת גופו, כי תתקצר רוחו ומוציאתו מן העולם. והחזוניש מבאר את זה בדרך קצת שונה. הוא אומר שמסודות הבריאה, שאדם על ידי המחשבה שלו, הוא מניע גורמים נסתרים בעולם המעשה. והמחשבה שלו, הקלה, יכולה לשמש גורם לארז וחורבן של דברים גשמיים מוצקים. והוא מוסיף ואומר עוד, כל שלא נגזר עליו, בדין שמיים לאבד, הוא ניצל. אבל כשנגזר הדבר לאבד, אז זה לפעמים מתגלגל על ידי שימת עין תימהון על הדבר. ועל ידי זה הוא קלה, ושטן מקטרג בשעת הסכנה, והרי אדם נידון בכל יום. וגם בדין יום הכיפורים קובעים לפעמים להניח אותו אחרי טבע העולם ולא לעשות לו נס. דבר שלישי במחסה עם החזון איש ואומר, שייתכן שכל שאדם במעלה יתרה, כל הסגולות והבחינות שלו יתרות ואינו יותר פועל. כמה צריך להיזהר. ונעבור למדור פרשת השבוע, יש פה דברים נפלאים מהספר מתוק האור, הגדה של פסח של הרב לוינשטיין. כתוב בפסוק, כי בכוי זה קיוד או ציון השם ממצרים. הרב אברמסקי זכר צדיק לברכה, היה מיצר על זה שאנשים יודעים להודות להשם על ניסים וחסדים שבפועל, אבל הם לא מרגישים כל צורכם צורך ולהודות להשם, הניסים וחסדים שעל דרך השלילה, זאת אומרת, על הצרות והאיסורים שנמנעים מהם. הוא הוסיף ואמר, הרי חז"ל אומרים במשנה, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. ומה היו הניסים שם? אז הוא מביא שחלק גדול מהניסים זה על משהו שלא קרה. לא הפילה אישה, לא ישרח בשר הקודש, לא נראה זבור, ולא הרה, לא קיבלו גשמים, לא... הוא אומר, לא פחות מי שצריך להודות על ניסים שבפועל, צריך להודות על ניסים כשהכל הולך למישרים, והכל בסדר. ספר שבאחד מבתי החסידים, אחד המתפעלים ערך קידוש, שאלו אותו המתפעלים מה קרה, הוא אמר, אתמול חציתי את הכביש ופגע בי מכונית, ובדרך נס יצאתי בלי פגע, אז אני עושה קידוש. קידוש של ההודעה, להודות להשם. בסדר, נמצא על מתאונה, נמצא על ממיצה. שבת הבאה, מתפלל אחר עשה קידוש, שאלו אותו, נו מה, גם בך פגע מכונית וניצלת בדרך מת. אז אמר, לא, אז למה אתה עושה קידוש? אז אמר, אני כבר עשרות שנים חוצה את הכביש, ומעולם לא פגע במכונית, אני עושה, זה קידוש. הסתכלות יפה. מאבדוס לחיירוס, מאפלה לאור גדול, זה מה שבני ישראל יצאו ממצרים, כמו שהפרשת בו מתארת את ההכנות ליציאה. רבי ינקב גלינסקי, בבר מצווה לנכד שלו, הוא תיאר איך הוא יצא מאפלה לאור גדול. הוא מספר שהם ישבו ולמדו בישיבת נוברדוק, שהייתה בביאליסטוק. הוא אומר, לא עשינו רע לאף אחד, לשום בריאה בעולם. אבל הראשונים, הקומוניסטים הם חשבו אחרת, החליטו שאנחנו מהווים סכנת איום גדולה על העולם. בלי משפט, העלו אותנו הרכבת לסיביר. הוא מספר, אחרי שהם נסו במשך ימים ארוכים, בתנאים נוראים, הם מגיעים לסיביר, לא די בקור, בקור המקפיא שחשו שם בעצמות, אז הם מתבשרים בפתח המחנה של נגזר על כולם 25 שנות עבודת פח בסיביר. אומר דנקל גלינסקי, אל תחשבו שעבודת פרח הכוונה בפרח, לא, לא, ממש לא. עבודת פרח הייתה פה קשה. הוא מספר שהמנהל שם על המחנה הצביע על השער של הכניסה למחנה, והוא אומר, אתם רואים את הפתח הזה? זה חצי-טרי, מכאן עוד לא היה אסיר שיצא חי. אז אומר דנקל, כזאת אפלה נוראה, מה היו התקוות שלי? איזה מחשבות חלפו בי? לאוכל או להתחמם קצת לא היה שום סיכוי. אז הוא מספר שהוא התפלל לריבונו של עולם שלפחות יהיה לו פרוסת לחם, ואם לא, לפחות שיקבר קבר ישראל, שלא ימות בלי להיקבר. והוא ממשיך ואמר שאם מישהו היה מספר לי אז, שבעוד 65 שנה אני אעמוד, אני אהיה כאן במעמד בר מצווה לנכד שלי, שיש בפניי בעיה לא פשוטה, הזמינו אותי למסע חיזוק בחול ואני לא יכול לנסוע, כי אני צריך להיות בשמחה של הנכד, ואחרי זה באירוסין, שבע ברכות, ברית. לא הייתי מאמין לכזה דבר. וסיים רבן קליגלינסקי ואמר, עכשיו התברר לי הפירוש של הפסוק, רוחק משיעוסי דברי שעגוסי. ופשוט מבינים שהכוונה של הפסוק היא, אדם מבקש למשל 20,000 דולר, ובסוף הוא מקבל רק דולר אחד. אבל אני על בשרי, אומר רבן קליגלינסקי, ברוך השם, למדתי פשט הפוך. רחוק מישועתי, דברי שאגתי. אני ביקשתי מה? רק להיקבר בקבר ישראל. ומה קיבלתי בסוף? הרבה הרבה יותר רחוק ממה שהחלתי. עד כאן הדברים הנפלאים של רבי אנגב גלינסקי, זכר צדיק לברכה. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור התחזקות יומית. מאור לציון, חוכמה ומוסר. יש דבר שיכול להועיל לאדם בכוונת התפילה. והיא האריכות. שיעריך בתפילתו ולא ימהר בה. ולמה? כי צריך שיהיה על האדם יראת שמיים, וידע שאנו עבדי הקדוש ברוך הוא. וצריך לדבר לפניו כעבד לפני רבו, ולשפוך שיחנו לפניו לאט ובהתלהבות. נשתדל אם כן רבותיי, את תפילת 18, להתפלל בנחת, במתינות, בעזרת השם זה יועיל לנו לכוון בתפילה. עד כאן דברינו להיום, נאחל לכולם שיהיה חודש טוב, ושיהיה התחלות טובות. התחלת לימוד מסכת אבות זורה, התחלת לימוד המחזור החדש של החפץ חיים, ושיהיה הצלחה בהתחלה ובהמשך. יהיו שלום, חודש טוב.